חתוכה וחסן.
אתם על חתוכה וחסן, וכאן תרבות 104.9, 105.3. אני קצת צרוד, כמו שאתה שומע.
צרוד מאוד אפילו. לא חושב, לא שמעתי את זה ככה לפני הקלטה.
כן, אני אומר למי שאומר, איפה החתוכה וחסן פה? איפה החלק של החתוכה? אנחנו תוכנית אחרונה היום, בגלגול החוזר של חתוכה וחסן.
בגלגול המילואים.
גלגול המילואים, לגמרי. ואפילו חשבנו להביא את הפתיח הישן שלנו, אז קצת להזכיר את איך באמת האנרגיות של התוכנית היו.
שעד עכשיו נמנענו מלהשמיע את הפתיח הזה.
נמנענו עד היום, מאז שאנחנו חודשיים פה בערך עושים את התוכנית. באמת נמנענו, חשבנו זה עליז מדי, שמח מדי, לא מתאים, הלב היה כבד ועצוב. היום אנחנו בתוכנית בסימן סיומים, בסופים. יש לנו הרבה סיבות לזה. אז חשבנו קצת רגע להזכיר באמת, אם אנחנו כבר תוכנית אחרונה, אז איך נשמע את התוכנית הזאת ברסמי, באוסול, במקור שלה, בשאיפה שלה בעצם. ובכל זאת אנחנו עושים את זה, והלב עדיין כואב ודואב באיזשהו מקום. אם היינו איזה זומבים איזה כמה חודשים, היום אנחנו מנסים להיחלץ ומבינים שבחלק מסוים אתה הולך והנשמה עצובה וכואבת. צד שני, מנסה עדיין להמשיך את החיים, כי מבינה שאי אפשר אחרת. זו הייתה הקדמה.
לא, בוא נגיד רק שבנסיבות האלה, אם אלו הנסיבות שמחזירים אותנו, אז נקווה שזו התוכנית האחרונה אי פעם. אלא אם כן, יחליטו להחזיר את התוכנית בנסיבות טובות. ואז כבר אנחנו מאחלים שהיא תחזור. אבל אם הסיבות הן כאלה, אז נקווה שזו התוכנית האחרונה בהחלט.
צריך להגיד, אנחנו, יש לנו, צברנו מאזינים, מאזינות פה ושם, יש אפילו מעריצים, מעריצות.
אתה קצת מגזים עכשיו.
בקיצור, כמו שאמרתי, שישי, סוף שנה אזרחית, הרבה דברים מסתיימים, סוף ספר בראשית, מה איתך?
אני כאילו בסדר, אתה יודע, האמת שאנחנו ככה בסימן סוף, תוכנית בסימן סוף, אז אולי זה ראוי להזכיר שלפני יומיים נפטרה אמא של חבר מאוד טוב שלי. ואתה יודע, יש אנשים בחיים שהם שיש להם מקום מיוחד אצלך, שהם לא קרבה ראשונה, מה שנקרא, לא משפחה, לפחות לא ברמה הגנטית. אבל אנשים שבאמת השפיעו עליך, והמשמעות שלהם בחיים שלך הייתה מאוד מאוד חשובה, וכזו היא הייתה. אתה יודע, ההורים שלי שהחיו, מגיל מאוד קטן, אני הבנתי שהם לא יכולים לעזור לי בשיעורי בית, בלימודים. לא כי הם לא רצו, הם פשוט לא אכלו, אתה יודע. ובגיל מאוד מוקדם יחסית הבנתי את זה, והפסקתי גם לבקש מהם, כי גם ביקשתי מעצמי למנוע את המבוכה. אז באמת, מי שעזרה לי באותם שנים, בשיעורי בית, דאגה שאני אלמד למבחנים, לא רק דאגה שאני אלמד למבחנים, גם התקשרה יום אחרי לברר איך היה, וכל פעם שאלה אם חסר לי משהו, או יש לי משהו, בוא אני אבשל לך משהו, בוא אני איזה. והאמת, שמה שמיוחד באישה הזאת, שלא רק אני הרגשתי כך. זאת אומרת, כל חבר מהחבורה שלנו, מהילדות, שתשאל אותו עליה, הוא יגיד לך את אותם דברים, את אותם תחושות. אולי אחד, היא לא עזרה לו בשיעור הבית, עזרה לו בדברים אחרים, אבל היא הייתה בשביל כולם. אמא יחידנית, גידלה שני ילדים לבד, בשנים האחרונות היא חזרה בתשובה, יחד עם שני ילדיה, זאת אומרת, ילדיה קודם חזרו בתשובה, חבר שלי ואחותו, ונפטרה צעירה ממחלה, ואתה יודע שעם כל הקושי בדבר, זה, יש איזה, אצלי לפחות, איזו נחמה, בכך שאני לפחות הספקתי להגיד לה את הדברים שהיו חשוב לי להגיד לה. וכשאני אמרתי לה, הזכרתי לה שכשהייתי ילד, כמה היא עזרה לי וכמה היא דאגה לי, ואפילו ציינתי כל מיני אירועים ספציפיים, היא לא זכרה לפחות, אתה יודע, במובן הזה, לא שזה היה נשמע לה תלוש, אבל היא לא...
חלק מהחיים שלה.
בדיוק, היא לא, זה לא היה איזה משהו יוצא דופן מבחינתה. ואתה יודע, לפעמים אנשים עושים דברים לטוב ולרע, אגב, בלי כוונה, והם לא יודעים מה ההשלכות של המעשה הזה שהם עושים לגבי אדם אחר. ולפחות זכיתי להגיד לה את זה, ולהגיד לה את זה שאני מרגיש שאני זוכר לה טובה לנצח. ולהגיד לה בכל שיחת טלפון שעשינו בחודשים האחרונים שאני אוהב אותה. וזכינו לעשות פגישה של כל החברים אצלה לפני חודשיים, ולשבת ולצחוק ולדבר. אז מוות זה חלק מהחיים, ו...
ניכר שעובר עליך.
ואנחנו...
זה מישהו יקר שזה לא משפחה, אבל המשקל הוא עמוק.
אנחנו מקבלים את זה שזה חלק מהחיים, אבל אתה יודע, זה כאילו... לא פשוט.
לא פשוט, אחי, זה הרגעים הכי לא פשוטים בחיים. אתה מזכיר לי, אני נשברו לי המשקפיים לאחרונה. אתה יודע, אני משקף אופר, כמעט מכיתה ד' אני חושב, משקפיים קבוע, היה איזה תקופה של עדשות. כל אותו הזמן מכיתה ד' מדבר איתך, שכונת נאורה, היה איזה אופטימטריסט שהיה מטפל בי. למד להכיר אותי עם הזמן, אשתו הייתה עובדת שם, הייתה אחראית על הקהל, וכאלה גם הוא קצת, אבל גם ממש היה עושה את העבודה בפועל. אין הרבה חנויות כאלה גם כשאתה צעיר, אתה יודע, זה לא כמו היום, יש לך על כל תזרוק אבן, כל מקום יש לך איזה 4-5 חנויות כאלה. אז ככה הם, זכיתי להכיר אותם, טיפלו בי, והם כל כך...
ברמת גן הם?
כן. והם כל כך... אנשים כל כך נפלאים, שבשהו שלב הוא הציע לי לבוא לעבוד שם. אמר לי, בוא, אני אלמד אותך את העבודה, ואתה גם תוכל להמשיך רק אם צריך. תשמע, אני מאז התרגשתי.
רגע, אבל אין לו ילדים, או שיש לו ילדים, אבל הם לא בעניין?
הם לא היו בעניין באותו זמן. לא היו בעניין.
הוא רואה את ה... כל, איך אומרים, פרויקט חייו, הולך להיגמר יחד איתו.
לא יודע אם עד כדי כך, אבל הוא... לא יודע אם עד כדי כך היום.
מה זה בוא תלמד תהיה היורה שלי?
לא, אני הרגשתי שהוא אומר בוא תלמד ואתה נכנס אחרי זה לעסק. זה היה אמירה, אבל... גם אמר בפועל, בוא נלמד לך את הליטוש העדשות, את כל המכונות, את כל הזה. כן, כי כנראה גם באיזשהו מקום, החיבור הזה באמת היה אמיתי. באמת בן אדם יקר ונפלא. ואמרתי לו, תשמע, כאילו זה מאוד ריגש אותי אז, אתה יודע, מישהו, אתה צעיר, מישהו בא מאמין בך, אומר לך, בוא כנס פה לעסק שלי, תלמד אותו. זה קורה מדי פעם, לא המון. וזה מאוד מאוד... מרגיש עם הערכה אמיתית. אמרתי לו, תשמע, אני קצת פחות בכיוון הזה של 9 to 5, היה לי חלומות על כתיבה וכאלה. והשבוע נשברו המשקפיים, חזרתי לבית ילדותי, גם לא פשוט למצוא את המשקפיים שאני אוהב. ונכנסתי ונפגשנו. והוא מספר לי שהוא התאלמן, אשתו נפטרה ממחלה לפני כמה שנים. ואני לא ידעתי, לא הייתי שם הרבה זמן. האישה המקסימה והנפלאה הזאת. יש אנשים שהם כל כך נוכחים ברגע, אתה יודע, ככה אני דמיינתי את האישה שאתה דיברת עליה עכשיו. היא רואה אותך בגובה העיניים, היא רואה מי אתה אפילו כשאתה צעיר וילד. וישבתי איתו ברגע הזה, והבנתי כמה, אתה יודע, כמה הרגע הזה הוא קשה ומשמעותי וכואב. אני בדיוק, רגע לפני זה הזכרתי לו את החסד הגדול שהוא עשה לי, שאפילו לא באתי באמת ונכנסתי לעבוד שם, עצם ההצעה שלו מאוד 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 ריגשה אותי, ועשתה לי משהו, עשתה לי משהו מבפנים. פרשת השבוע מדברת, אתה יודע, יש את המותו של יעקב אבינו, נפגש עם הילדים והבנים, הוא על מיטת חוליו, מחלק להם כל אחד את, את הדרך שהוא צריך ללכת בה, ומה שהוא חושב עליו, נותן להם צדה לדרך, אישית וחברתית, ואפשר להקצת קבוצתית. ואני זוכר שלמדנו עוד בזמנו, 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 שכל פרידה היא קשה. כל פרידה היא קשה.
באותה פרשה הוא גם נפטר בעצם, נפטר. אבל גם יש סיפור גם עם הפטירה שלו, נכון? שהוא בדיוק. מתבזה בעצם בכך שהוא לא נקבר בהתחלה, כי אסב טוען שאין תשטר מחירה, ושולחים את מי שולחים? נפתלי אולי?
וואי, זה אני פחות זוכר. פה אתה תלמיד חכם, יצאת יותר
מבין. שולחים את נפתלי למצרים להביא את השטר, אבל בינתיים אחד מבני המשפחה, לא מהאחים, לא מוכן לקבל את הביזיון הזה והורג את אסב. כי הוא יודע שיש את השטר, והוא יודע שבינתיים בזמן הזה יעקב מתבזה לחינם. וגם יש על זה כל מיני פרשנויות יפות על העניין הזה של אותו אדם שהרג את אסב בעקבות הדבר הזה. שאומרים עליו שהוא היה בעל מום או חירש, אני חושב, חירש. כי הוא לא נתן להבלים, כאילו, להבלים לבזות את יעקב. אז מה שהוא עשה בעצם, שהם בעצם היה להם אוזניים והם שמעו, שהוא אמר, רגע, אתם קניתם, תראו לי מסמך. והם ידעו שיש מסמך. הוא ידע גם שיש מסמך. ובכל זאת הוא שלח אותו, טרטר אותה מה שנקרא, עשה לו טרטור, ובינתיים יעקב לא נקבר. אז החירש עשה לזה סוף, כי הוא לא היה לו אוזניים לשמוע את החרטוטים.
כן. מוכר לי, אני חייב להודות, אני לא בקיא בסיפור הזה. אני כן זוכר שם.
אני חושב שזה גם אפילו אותה פרשה, אם אני לא טועה, זה אותו...
הוא נשמע מלכתחילה, אחד התיאורים שם זה של בן אדם על מיטת חוליו. הוא חולה, הוא לא מת בפתאומיות. ויש לו את הזמן להיפרד. אמרו לנו, תשמעו, זה אולי הדבר החיובי במחלה. שיש לך את האפשרות להיפרד. לסגור את הקצוות, לסגור מה שאתה חשתי, מה שרצית, מה שחשבת. שוב, יש לזה גם את הקושי העצום שלו. קשה יותר במילים את...
כן, זו שאלה גדולה. לא יודעים באמת מה עדיף. לא יודעים. אי אפשר לדעת אם עדיף פרידה או עדיף בלי, כי גם, אתה יודע, פרידה זה לא כזה, זה ברוב המקרים, הפרידה היא מלווה בסוף לא פשוט. זאת אומרת, אדם שחולה, הוא בהרבה מקרים, הוא חווה הידרדרות, זה לא נגדע באחת, מה שנקרא. אז באמת זו שאלה שאנחנו לא יודעים לענות עליה, את הקטע של מה עדיף.
כן, יש דברים נסתרים, כמו שאומרים.
כן.
שמע, כשאנחנו חושבים על סופים, אני מניח שהרערת, כן. אנחנו רואים בדרך כלל כל מיני סוגים של סיומים בסרטים. הרבה פעמים אני רואה ניסיונות להרחיב את הסיומים, להרחיב את הסוף הזה, כן? אתה יודע, מסתכל על מוזיקה, מוזיקה יש לך שתי דרכים לסיים. קאט או פייד אאוט. אין לך משחק, אין לך עוד אפשרות אחרת לסיים. נכון, אוקיי, המילים, אבל המוזיקה היא הרבה יותר משמעותית, אז שאלה באיזה אקורד אתה מסיים, באיזה צליל אתה מסיים, באיזה... אבל נראה לי שבקולנוע המנעד הזה הרבה יותר רחב. ניסו לשחק איתו הרבה הרבה יותר. יש כמובן את ה... את הסרט המפורסם שיין, כן, מערבון אמריקאי, שרואים תמיד הגיבור נעלם באופק. וזה למשל סוג של, אתה יודע, בסרטים, הגיבור נכנס, קורה משהו, ואז אתה רואה את הגיבור יוצא. זה סוג של, נגיד, סיום שבו הגיבור בא ונעלם. אתה גם לא יודע אם הוא מת בסוף, אם הוא, אתה בספק, כן?
זה סוף פתוח, מה שנקרא.
נכון, אבל גם סוף שאומר לך... אפשרות של, אתה יודע, שזה בכלל חלום, זה בכלל הזיה, זה...
לא, כי זה גם שאלה באמת, אם סוף פתוח הוא בעצם סוף, כי כאילו הוא כן סוף של היצירה, אבל בעצם הוא מרמז לך שהסיפור לא נגמר בעצם, לא?
תראה, אני אתן דוגמה אחת מאוד מפורסמת, תלמה ולואיז, נכון? רואים את שתי אנשים דוהרות ברכב, קופצות מהצוק, התמונה נעצרת.
כן.
גם בקיד וקסדי, שזה שני גברים שם, זה לא שתי נשים, כן. אז התמונה האחרונה זה שהם יוצאים החוצה אחרי שהם היו מוקפים, והתמונה קופת. באיזשהו מקום הניסיון להפוך את הרגע הזה לנצחי, באיזשהו מקום. לקחת את הרגע הזה שבו מסתיים הסרט, לתת לאיזושהי תמונה, דווקא לנסות לנפץ את המושג הזה של, בעצם, של הסוף, אם אפשר לומר.
כן. אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אתה מכיר אותי כבר מספיק שנים, ואני לא בן אדם שמאמין בספוילרים. זאת אומרת, אני אין לי בעיה שיספרו לי...
איך הסרט נגמר, איך הספר נגמר.
לגמרי. כי כאילו מבחינתי...
הדרך זה מה שחשוב.
בדיוק, זה לא רק הדרך, זה לא רק הדרך, באמת שזה לא רק הדרך, זה גם הביצוע. זאת אומרת, אם הסרט הוא לא טוב, מה אכפת לי אם אני לא יודע איך הוא נגמר? אם הסרט הוא טוב... מה אכפת לי אם אני יודע איך הוא נגמר? זאת אומרת, אני אהנה מהחוויה הקולנועית, מהיצירה. עכשיו, זה לא רק בסרט, זה גם בספרות לצורך העניין. זאת אומרת, לא הסיפור עצמו, מה קורה בסיפור, או איך הוא נגמר, או איך הוא מתחיל, זה דווקא הדבר שבאמת משנה לי, או יגרום לי כן לראות או לא לראות סרט לצורך העניין. אבל אני באמת אומר שהשאלה היא, או התהייה היא, זה למה בעצם לדעתך אנשים נותנים דגש כל כך מרכזי על העניין הזה, של הסוף ביצירה. כאילו, יש ממש פחד מזה. רגע, אל תגלה לי מה היה, אל תגלה לי מה היה, מה...
כן, צריך להגיד, יש הרבה פעמים אומנויות, במיוחד אומנות הסיפור שהיא על רצף של זמן. אתה יודע.
לעתים.
נכון, לעתים, אבל יותר הרצף של זמן מאשר ציורים. על ציורים אפשר להגיד שהם רצף של זמן, אתה מסתכל משמאל לימין. אוקיי, אבל זה עדיין מוגבל. יש לך את כל הפרטים בבת אחת. אפשר לתאר רצף של זמן אם אתה רוצה, במיוחד אם אנשים מציירים תמונות שהן סיפוריות. אז הסיבוב של העין יכול לגרום פה איזשהו סיפור, אבל זה באמת איזשהו, אפשר להגיד, צד אחד של הספקטרום. בגדול, זה יותר אומנות של מרחב. ובסיפור וברומנים, בפרוזה, בשירה, בקולנוע, הרצף של הזמן הוא מאוד 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 חשוב. אגב, לפעמים נעשו ניסיונות לעשות את ההפך, כמו בממנטו, שהוא מתחיל מהסוף, ולאט לאט הוא הולך אחורה.
יש לי עוד דוגמה טובה לסרט שמתחיל מהסוף בעצם. זאת אומרת, הוא לא מתחיל מהסוף, אבל ההתחלה שלו, הדבר שהכי מובהק בה, זה הסוף. וזה אחד הסרטים באמת האדירים שנעשו, זה אפוקליפסה עכשיו. אתה זוכר את הסצנת פתיחה?
את הסצנת פתיחה?
הסצנת פתיחה...
מעברים שהוא בחדר במלון?
לא, הסצנת פתיחה באפוקליפסה עכשיו זה סצנה שמצלמים את המלחמה. זה מתחיל במלחמה.
שהכתבים שם, שהכתבים...
לא, לא, זה ממש מתחיל כמו צילום נוף שמצלם עצים ולאט לאט. עולה השען, ומתחיל עם השיר, אין שיר שמסמן יותר סוף ממנו, The End של The Doors, שהוא גם יסיים את התוכנית היום, הנה, עשיתי לכם ספוילר, את התוכנית שלנו כמובן, מתחיל, עולה השיר, ואז הפסטורליות של היער, יחד עם השען שלאט לאט עולה, מתחלף בפצצות אש אדירות מאחורה, וזה בדיזולף כזה עם החייל ששוכב מזיע. זאת אומרת, הוא מתחיל, ההתחלה של הסרט הזה היא כבר נקודת סיום שלו. ולא רק שזה סרט אדיר, זה גם אחד הפתיחות הכי יפות שאני זוכר של סרט.
אני חושב שהרבה פעמים דיברנו על זה שסרטים, או יותר נכון, דיברנו על כמה סרטים שהפריז שלהם, באיזשהו מקום משאיר את הסוף פתוח. אתה תחליט, הדמיון שלך ייקח את זה לכמה מקומות בזמנית.
אבל זה באמת שאלה, האם זה סוף? אתה מבין מה אני מתכוון? כי זה סוף של היצירה שאתה כרגע חווה, אבל האם זה סוף של הסיפור ברגע שנותנים לך את זה פתוח? אתה יודע, זה קצת מזכיר, היום זה התפתח כמובן למקומות כאלה של, אני לא יודע אם זה בדיוק על אותו משקל, אבל זה מזכיר לי שיש היום מה שנקרא משחקים, או זה לא משחקים, סדרות אינטראקטיביות לילדים. אתה מכיר את זה? שאתה רואה סדרה, ובסדרה נותנים לך לבחור, הילד בוחר דרך ממש החלטה בשלט, אם הוא עכשיו סתם דוגמה, הדמות נכנסת לדלת מימין או לדלת משמאל. אתה מבין? אם היא תיכנס לדלת משמאל, אז הוא יראה, הוא יהיה במגרש כדורגל, ובדלת מימין הוא יהיה בחוג, במסיבת ריקודים.
כן.
זאת אומרת, זה על אותו עיקרון של סוף פתוח, כאילו בעצם זה...
כן. משמקום לתת לך היוצר, אתה יכול לדמיין כמה אפשרויות.
כן.
עצם הזה שאתה צריך לדמיין כמה אפשרויות, משאירה בעצם את הכל פתוח. אתה יודע. ואתה יודע, יש סדרות גדולות שאיך יסיימו אותם, היה חגיגה של ממש לפני. אתה יודע, כי לפני שהסיינפלד הסתיים, וואו, מה יקרה, מה יקרה, איך זה יסתיים, איך הם יסיימו, איך הם יסיימו. בסוף היה פרק עם המורמונים, הכניסו אותם לכלא, אני לא יודע אם אתה זוכר, הם לא התנהגו כמו המורמונים.
כן, אבל זה הבילדאפ שבסוף אתה גורם לך להתאכזב, לא?
השאלה אם יש כאלה שענו על הציפיות.
אני חושב שיש, אני אגיד לך מה אני חושב על זה, אבל כאילו, אני חושב שיש כאלה שענו על הציפיות, אבל עדיין, עצם זה שמשהו מאוד מאוד טוב וגדול ומדובר נגמר, אני חושב שכבר זה הוא שם את עצמו במצב שהוא...
הוא בהפסד, הוא רק יכול להפסיד.
הוא כבר בעמדת, הוא בעמדה של לא אהוב, אתה יודע. זה פרק שאמור לסיים משהו שאתה מאוד מאוד אוהב. אז בהכרח שאתה תבוא מסויג לגבי הדבר הזה, אבל אתה יודע, כאילו הסופרנוס, הפרק האחרון בסופרנוס, הוא פרק גאוני. כאילו, הסצנה ציום. הסצנה ציום היא גאונית שם. באמת, ואני לא משתמש הרבה במילה הזאת לגבי דברים כאלה. אבל עדיין, היא מסיימת את הסדרה הכי נפלאה שראית בחיים שלך. אז כאילו, כאילו כמעט קשה לאהוב את זה, אתה מבין?
כן, כן, כן. להתרשם מזה ולהתבאס מזה בעת ובעונה אחת, בקיצור. אתה יודע, היה מצחיק אחד הדברים הסופרנוס, שהרבה אנשים לא קיבלו את הסוף הזה. לא, טוני לא מת. התחילו כל מיני יוטיוברים בה.
זה גם סוג של פתוח. זה גם סוג של פתוח.
לא, אבל היה שם בקטע של אנשים שלא קיבלו. לא היו מוכנים לקבל סוף אחר.
הסוף מת באמת במציאות, כאילו. לא קיבלו את זה ב...
אחרי אכילת סטייק, אם אני לא טועה במסעדה, זה מה שאני זוכר לפי מה שקראתי.
במציאות?
כן.
באמת? אני לא ידעתי את זה.
כן, כן.
בסדר, לפחות הארוחה.
הם היו כל כך אובססיביים על הדמות ועל האיש, שכשקראתי גם רשמו איזה סטייק, ממש כאילו פרטו, אמרתי, וואו, אנשים, get a life. אבל הרבה פעמים הציפייה באמת לסוף, אתה יודע, מסוים שאתה כבר יודע אותו, הוא באמת באמת בלתי אפשרי לסיפוק, אפשר להגיד מהבחינה הזאת. אבל בלי קשר, אתה יודע, אנחנו מדברים על קולנוע. אנשים אומרים, שמע, שעה וחצי זה מספיק. שעה וחצי... תן לנו את הסוף.
למרות שמעתי שיש נטייה שהיום יש ביקוש לסרטים להתארך. יכול להיות, זה נכון?
שמעתי, דווקא ההפך, או לפחות ביקורת על זה שהמבנה שלה.
אני כאילו לא יודע למה שמעתי מכמה מקומות, אבל אולי אני טוען, לא יודע, שהיום יש ממש דרישה לסרטים ארוכים. כאילו אני לא זוכר על מה דיברו במובן של מה זה בעצם אומר, כאילו ש... שהתוכן, איך זה נקרא, בן אדם רוצה להרגיש שהוא מקבל על התמורה שלו, זה לא רק על הכרטיס, זה על זה שאתה יוצא מהבית ומביא בייביסיטר וכל זה וזה, אתה אומר, זה בשביל שעה וחצי, אז כאילו יש נטייה היום להעריך נורא דברים. אני לא יודע אם זה... כי דווקא רף הסבלנות שלנו יורד, לא? עם השנים.
שאלה מורכבת.
כאילו, היום יש דיבורים כבר על זה שבעתיד יקצרו אפילו את הכדורגל, כאילו, שזה נראה דמיוני שהנוער של היום יגדל להיות כאלה שמסוגלים לשבת ולראות 90 דקות ממושכות של משהו.
כנראה שאין ברירה, אתה אומר. זה היה... אולי נסיים רק בזה שסוף, דה, מילה עברית. עברית יש לה הרבה משמעויות. וחלק מהסרטים שאנחנו מכירים מתייחסים למשמעות הזאת, שסוף הוא סף, הוא מעבר. איך אתה באמת מתייחס לרגע הזה? האם באמת אתה תופס אותו כסוף או לא? והרבה פעמים זה קונפליקטים שקשורים באמונה. אתה יודע, קונפליקטים שקשורים באמונה. ואני חושב שהאמת שדווקא חלק, רוב הסרטים שאנחנו מכירים מסתיימים דווקא בתחושה שהם רוצים לתת לך גם התחלה חדשה, שיחד עם הרגע של הסוף תהיה גם התחלה חדשה.
אני אגיד לך מה אני חושב על סוף ביצירה, שלדעתי סוף ביצירה זה משהו שהוא, זה לא במקרה כמובן, כן? כי אם אנחנו מסתכלים על, על, על התולדות, תולדות היצירה, תולדות האומנות, אז באמת זה התחיל כתיעוד, כתיעוד האנושות. זאת אומרת, האנושות התחילה לתעד את עצמה ולתת ל, ל, למקום שלה, לחוויה האנושית של הביטוי. הביטוי הזה עם השנים התעצב לכדי מה שאנחנו היום קוראים אומנות. ואתה יודע שאנחנו מדברים במושגים האלה, אז הסוף לפחות איכשהו התגלגל במובן הזה של התקופה הגדולה של האומנות, הוא בא לידי ביטוי כקתרזיס. זאת אומרת שלא בכדי היום כמעט כל הסיפורים וכל הסרטים שאתה תראה הם שואפים לקתרזיס, זאת אומרת מכוונים את כל הדבר עצמו לסוף, לרגע הזה של הסוף. ואתה יודע, זה נגיד משהו שכאילו כן יש לי איתו בעיות בסרטים במובן מסוים. זה לא שאני לא נהנה מזה, אבל עצם זה שאני מרגיש שיש איזושהי נטייה כמעט מוחלטת אפילו, כאילו לעשות, לייצר טוויסטים בסוף, שמה זה, זה, זה כאילו הרבה יותר קשה למצוא סרטים עם סופים שפשוט נגמרים. ובדרך כלל כשזה קורה, אתה גם כל כך מורגל לטוויסט שאתה אומר, לא יכול להיות שזה נגמר כך. נכון?
כן.
זה כזה שוקינג.
כן.
שוקינג שלא הפתיעו אותך. כשמפתיעים אותך אתה כבר לא מופתע, כי אתה מכיר את המטריה. אתה יודע שככה זה עובד, אתה יודע שעכשיו הציפייה היא, רגע, חשבת ככה, כמו בפייט קלאב, חשבת שהוא שם עם הדמות של ברד פיט גורר אותו, ואז הוא מגלה שזה בעצם הוא עצמו,
החשוד המיידי, אתה לא מרגיש שפיל.
בחשוד המיידי, בדיוק.
אם פתאום לא נפלו לך כל האסימונים, אז כנראה זה בכלל לא הסוף.
בדיוק, גם בחשוד המיידי. כאילו יש מלא טוויסטים.
לי זה הזכיר שני סרטים אחרים, שהסוף שלהם ניסה בעצם לשבור את כל המבנה באיזשהו מקום. 8.5 של פליני שמסתיים בריקוד, וגם זטואיצ'י שגם מסתיים בסוף בריקוד, וכולם רוקדים שם ביחד. הסיום הזה לדעתי אמור בכלל לשבור את כל התודעה שלך מבחינת מה שראית עכשיו, שזה סיפור.
אז בוא נעשה סוף לסיפור. אנחנו בסימן סוף, אנחנו מה שנקרא עושים סוף לתוכנית. אז אנחנו גם מתקרבים ממש בצעדי ענק לסוף השנה האזרחית. זה ממש קורה כאילו עניין של כמה, יומיים, אני לא יודע בדיוק. אתה מציין את זה? אתה מציין את ה...
אני אגיד לך את האמת, אני אגיע הכי קרובה לזה, יש לי חבר נוצרי.
כן.
התקשר, אני לא יכול להגיד שמח.
יפה.
וראש... אבל אז כשיצא לי לבקר אותו פעמים, באמת הרגשתי את האווירת חג שם.
כן.
אווירת חג אמיתית.
האמת שאני...
רוק מסיבות שיש לך בתל אביב, באופן מסורתי.
האמת שאני הבטחתי ל...
בערים אחרות כמובן.
אני הבטחתי לאסי, לבת שלי, שכאילו שנה שעברה היינו בירושלים בתקופה הזאת, אני ואמירה אשתי, וצילמנו לה כזה כל מיני בובות של סנטה קלאוס וזה, מהרוב הנוצרי שם, והיא, אתה יודע, היא בסרט שהיא אמריקאית, הילדה, אז היא כאילו מתרגשת, סנטה קלאוס וזה, אז הבטחתי לה ששנה הבאה בעזרת השם, ניקח אותה לנצרת. לא יודע עד כמה זה יכול לקרות עכשיו בסיטואציה הקיימת, אבל בעזרת השם אני מקווה באמת זה, כששמעתי זה מדהים מה שקורה בנצרת בתקופה הזאת, אבל פחות מדהים מה שקרה לנו בשנה הזאת.
פחות.
אתה יודע, זה כל כך, זה מעניין, כי בדרך כלל, כן יש התייחסות לזמן הזה בשנה. אנחנו מחליפים שנתון, מה שנקרא, ומתעכבים רגע וחושבים מה היה ומה לא היה. והאמת היא שאני לא יודע, תגיד לי את החוויה שלך, אבל בחוויה שלי אני כאילו לא זוכר מה היה עד לפני השביעי לאוקטובר. זאת אומרת, אני מנסה, אתה יודע, לעשות סיכום שנה.
כן, זה כמו חלום שהתפוגג, אתה יכול לזכור.
אני מנסה לחשוב על השנה האחרונה.
כל השנה שלפני זה, מחאה חברתית, ההפיכה. זה היה רוח הדברים.
טוב, אתה מבין, זה, אני כאילו, באמת אני לך, זה נראה לי כל כך רחוק, להיות, כן, זה כן. נראה לי כל כך רחוק, וזה שחוק מבחינת התודעה שלי.
זה נראה לי לא מציאותי כמעט.
שזה מרגיש לי לא, שזה לא קרה השנה, זה קרה לפני 15 שנה. כאילו, מה שאתה, זה, כאילו, אני לא מצליח לשים את האצבע על דברים שקרו השנה לפני השביעי לאוקטובר. אני באמת אומר, כאילו, עכשיו אתה אמרת לי הפגנות וכל זה, בחיי שלא חשבתי על זה לפני. זאת אומרת, זה באמת דברים שהם, ובזמן כזה, בזמן כזה של מלחמה, אז פתאום אתה גם שואל את עצמך, מה אתה מאחל לעצמך בשנה הבאה? מה אתה מאחל לעולם, למדינה שלך? ואתה מבין שבזמן כזה, מה שנקרא, אני אומר את זה במרכאות, כן? הסטנדרט יורד למה שאתה מאחל. כי כאילו פתאום הדברים שהם בשנים רגילות, אתה לא היית אומר אותם כי הם הטריוויאליים והם הרגילים, הם דברים שאתה עכשיו כאילו אומר, הלוואי וזה כבר יחזור, הלוואי והשגרה תחזור, הלוואי ונחזור.
בראש השנה העברי, אנחנו תמיד אומרים, לשנה וכללותיה, תחת שנה וברכותיה. אני חושב שהרגשנו את זה יותר נכון, עבר, אם אתה מסתכל על זה עכשיו כשנה אזרחית, אנחנו לגמרי מצפים שיהיה את השינוי הזה לטובה.
כן, רק שמבחינת הלוח העברי, אנחנו רק התחלנו את השנה, אבל לא מסיימים אותה. זאת אומרת, התחלנו אותה רע מאוד, אתה מבין? אז באמת, אתה יודע שבסופו של דבר אפשר להצביע על כל מיני דברים ספציפיים ולהגיד, הלוואי וזה יחזור, הלוואי וזה יחזור, הלוואי וזה יחזור. אבל בשורה התחתונה, אם יש משהו אחד שהייתי מבקש, זה שיתפוגג הצער העצום הזה שעוטף אותנו, ושנצליח לחזור, לשמוח ולצחוק, באמת, מכל הלב, לא ככורח מציאות של אדם חי, שהוא גם צוחק מדי פעם, וגם שמח מדי פעם, כי אתה לא יכול להיות במצב אחד, אתה בן אדם. אבל אנחנו לא באמת מסוגלים להיות שמחים עכשיו, ולא באמת מסוגלים לצחוק עכשיו, ולא באמת מסוגלים לרקוד עכשיו. ואתה יודע, זה האלמנטים הכי, הכי חשובים בחיים, שבימים רגילים, בשנים רגילות, אנחנו בכלל לא לוקחים את זה כ... זאת אומרת, לא, זה מובן לנו מאליו, אנחנו נבקש דברים אחרים. אז אם יש לי בקשה או איחול לשנה הבאה, שהצער הזה ילך מכאן, ילך להזזל, ושנחזור להצליח לשמוח שמחה טבעית ואמיתית.
למה אני אוסיף על זה? בסך הכל באמת, שנה אזרחית, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יהודים, בדרך כלל פועלים באמת יותר על פי הלוח שלנו. אבל הזמן הזה, שבו יש סיכומים, תמיד בדרך כלל אתה מסתכל בשבוע הזה, אתה מחפש את כל הסיכומים של המוזיקה, של הזה, של הפה, של השם. אני חושב שאנחנו כן נמצאים בזמן שיש סיכום, אנחנו מרגישים. אנחנו מרגישים שזה מתאים, הולם את הזמן, לעשות פה סיכום רגע, מהר מאוד. כי זה זמן שאתה צריך לשנות פאזה. אז אני מקווה שבסיכום הזה שאנחנו עושים בשנה הזאת, להוסיף על בעצם הדבר הכי חשוב שאתה ביקשת, אני מזדהה איתו, שגם נשים סוף לדברים שפילגו אותנו, והדברים שעשו לנו לא טוב, הם לא תמיד הגיעו מתוכנו, אני חייב לומר. ושאנחנו נדע להתעלות מעל זה, בשנה הבאה, שאנחנו נדע להתעלות מעל הדברים הקטנים האלה.
כן, במילים אחרות, שיהיה לנו עיניים, שנוכל דרכם להוביל ולא להיות מובלים. מחר בעזרת השם, שלומי שבן, אתה יודע מה יפה בשיר הזה, כאילו בזיכרון שלי, אתה יודע, אני הייתי בתיכון, אני זוכר שהאלבום הזה יצא כשהייתי כיתה י"ב, אם אני עושה חשבון נכון, אז זה בערך, האלבום הזה בין, בערך 22, 23, ו... זה היה אז מאוד 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 לא שכיח להשתמש בביטוי הזה בעזרת השם, כן. לא באופן ציני, כן. לא ממישהו שהוא לא, כאילו לא דתי, לפחות באופן המוחצן, ובתוך אלבום שהוא צריך לומר רווי חילוניות, על כל המשתמע ממנה, מערכות יחסים, אהבה, סקס, וזה היה בשבילי כאילו, אתה יודע, זה אומנם משהו קטן, אבל מהמקום שלי, שהעולם שלי תמיד היה מעורבב עם, בכל הדברים האלה, זה היה אירוע.
כן.
אני זוכר את זה ממש כאילו כמשהו משמעותי.
בסוף בעזרת השם תופס קאמבק אבל לאחרונה, קצת יותר.
בטח, לא, היום זה כבר, אתה יודע, אין מה להגיד, מה זה תופס?
באיזשהו מקום.
היום זה השכיח.
זה תקווה ותפילה ביחד, הייתי אומר, המושג הזה. אז הנה אנחנו לקראת, אנחנו בקטע האחרון של התוכנית האחרונה של חתוכה וחסן במתכונתה הנוכחית. מי יודע, אולי עוד נחזור, כמו שאמרת, בטובות. אלי מגניב לשבת איתך עוד פעם. חסן, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה, אני חושב שהתוכנית הזאת ילצה אותנו לדבר פנים על פנים ולא בטלפון.
כן.
את אותם
כן.
שיחות שאנחנו מנהלים ממילא. פשוט להושיב אותנו ולהקליט.
כן. באמת אנחנו צריך להגיד שאנשים לא חשבו שחזרנו לתוכנית, חזרנו לקשר, אנחנו בקשר יומיומי, זאת אומרת, הדוק. אבל באמת...
אנחנו בעצם עושים את התוכנית הזאת לפעמים, פשוט לא באופן רשמי
כן, בדיוק.
בינינו.
אבל בתוך החיים וזה, ופה ושם, ואתה היית באשקלון, ליד אשקלון, עכשיו עם המלחמה אתה בתל אביב, אני בחדרה, אז פחות מתראים, אבל מדברים...
מדברים. אתה יודע, התוכנית התחילה במתכונתה הנוכחית לפני חודשיים, בגלל המצב, אתה יודע, חשבו ש... יכול לנחם, באמת, אני אומר את זה בלי ציניות. נרתמתי לזה... מתוך המקום הזה. ולאט לאט צחינו וצלחנו רגע אחרי רגע ותוכנית אחרי תוכנית עם כל הצער וכל הכאב וניסינו כן, לעשות את מה שאפשר מבחינתנו, עד כמה שאנחנו יכולים, אני חושב שעשינו את זה בלב שלם ממה שאנחנו מסוגלים באותו רגע, ממה שאנחנו מרגישים שנכון באותו רגע, כמו תמיד, כמו שהיינו עושים תמיד, אבל בתקופה הזאת האתגר היה הרבה יותר גדול.
היה גם בהתחלה מפחיד לדבר.
כן.
זאת אומרת, אתה יודע שגם גם זה היה נורא קשה, וגם זה היה לא פשוט מהבחינה הזאת, שלא יודע, אני אדבר בשם עצמי, בתור אחד שלא כל כך פוחד לימוד בלשונו, זאת אומרת, אני משתדל שלא, אבל אתה יודע, אם קורה, אז בסדר, אז, אבל פה זה היה כאילו ממש ממש לשים לב,
כן, כן.
על כל עברה שיוצאת לך מהפה.
כן, רק כמו ללכת בשדה מוקשים.
ממש, להבדיל, כן, אבל...
כן, כן. אז קודם כל, אני כן רוצה להגיד לחבר'ה מהתאגיד שחשבו על הרעיון הזה באמת, במקום שאנחנו כל אחד, בזמנו גם בטוח לא הרגשנו נכון לעשות את התוכניות האישיות שלנו, אתה עושה נגד הזרם, אני עושה את ברית מילה, וגם תודה להם שחשבו...
גם כאן תרבות.
וכאן תרבות, ו... תודה להם גם שהם חשבו על הרעיון הזה, כי הוא באמת היה עדיף על המתכונת הנוכחית שלנו. אז אני חושב שבשום מקום זה עזר לי גם קצת, אתה יודע, גם קצת להתאמץ ולמצוא את המילים, את האופן שבו צריך ללכת ולדבר בימים האלו. וגם קצת נתן לי נחמה ותקווה, אני מקווה שגם לך.
זהו, מקווה שבאמת...
גם לאחרים כמובן.
זהו, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, שהצלחנו גם קצת... לנחם ולעניים עד כמה שאפשר גם למאזינים ומאזינות שלנו. מה שנקרא שנתראה וניפגש בימים יפים יותר ובבשורות טובות. תודה לכל מי שהאזין.
תודה רבה, תודה למי שעזר לנו, תודה לכל החבר'ה מה תגיד. נדב אלפרין שהייתה איתנו רוב הזמן, הפעם היה רוב אפשר להגיד.
כן. זהו.
עזר לנו הרבה, תודה רבה נדב.
אז זה בדיוק התוכנית. שלומי, צריך לשים נקודה, לעשות סוף. אנחנו דיברנו על זה כל התוכנית, אז זה הסוף. שבת שלום.
שבת שלום.
תודה.